יום רביעי, פרשת באר, ל"ב לעומר, אנחנו בערב ל"ג בעומר, אז כמובן שנעסוק בעניין הדיימה, בענייני ל"ג בעומר, עם שאר המדורים הנפלאים והקבועים. בואו נתחיל. בספר שבילי התורה מוספר על הרבי מטוגסרון, שהתכנן לעלות בל"ג בעומר למירון, לערוך הלקה לאחד מהילדים שלו. כמובן שהרבה מהחסידים ירצו להצטרף אליו, אבל הרבי הציב תנאי בפני אלה שרצו לעלות איתו למירון, שכל אחד יפקיד אצלו 10 לירות. באותם ימים זה היה סכום גדול, סכום מכובד מאוד. ולמה? כיוון שבדרך לציון הקדוש של רשב"י אפשר להיכשל חלילה במורות שאינם כשרים. ולכן אמר הרבי, מי שיזהר וישמור ותכלית הקדושה, אז הוא יקבל בחזרה את הפיקדון. ומי שחלילה ייכשל, יפסיד את כספו. נו, הגיע היום המיועד, רבים מחסידי טלדסרון הצטרפו בשלושה אוטובוסים שנסעו איתם למירון. כשהגיעו לתחתית ההר ירדו האוטובוסים, ורק אחרי שכל אחד מהנוסעים הפקיד את אותו סכום המדובר אצל אחד הגבאים, התחילו לעלות במעלה ההר, לקבר, לציון של רבי שמעון בר יוחאי. איך הם הלכו? הם נעמדו בשורה, כל אחד שם את היד על הכתף של החבר, וככה הם התקדמו בעיניים עצומות, כשכולם שרים בדבקות. בר יוחאי נמשך את אשריך. השביל כמובן, הם לא היו היחידים שבאו למירון, השביל היה מלא באנשים, נשים וטף, שבאו מכל רחבי הארץ לרגל ההילולה. כמובן שהדוחק והצפיפות היו גדולים, וחסידי טלדסרון התקדמו באיטיות צעד אחר צעד. ולפתע הגיח מבין אלפי האנשים, יהודי מבוגר, שהמלבושים שלו העידו שהוא מוצאו מעדות המזרח, והוא אחז במקל שלו, והתחיל לפנות את ההמונים לצדים, כשהוא קורא בקול רם, פנו דרך, פנו דרך. באמת הציבור הרחב נענה לו, ובתוך דקות ספורות נהיה שביל מרווח בין ההמונים. והחסידים נשמו לרווחה, הם לא פיללו לכזה נס. וככה המשיכו לעלות במעלה ההר בשמרת עיניים עד שהגיעו לחצר הציון הקדוש. ושם הם רצו להודות ולהכיר טובה לאותו זקן שסייע באדם, אבל הוא נעלם ואיננו. כשחזרו לירושלים, הם נכנסו החסידים לחדר של הרבי, שהתבונן בכל אחד מהם במבט חודר ובוחן. וכל מי שהוא הכיר בו, שהוא שמר את עיניו בטהרה, החזיר לו את כספו. עד כאן בעניין הזה. כתוב בפרשה, וכי יום הוכחיכו ומותו יודו ימוך, והחזקת בו. יש סיפור נפלא על רב מורדכמן. רב מורדכמן בספר יחי ראובן זה מופיע. השקידות שלו בתורה, השקדנות, הייתה לשם דבר. אחרי שהוא נפטר, סיפרו הילדים שלו, שכבר שהוא היה נער באזור גיר בר מצווה, אז שלחו אותו מהעיירה לישיבה, כמדומה שזה היה בעיירה סלונים. מכל העיירה הוא ועוד חבר אחד היחידים שנשלחו. העניות בישיבה הייתה גדולה מאוד. תה היה ברווח, כמה שרצו. שמו על הגחלים קומקום גדול עם מים חמים, והתלמידים יכלו לקחת כמה שהם רוצים. אבל סוכר זה היה עיקר המציאות. זה כבר לא היה כל אחד כמה שהוא רוצה, היה גבאי. היה גבאי ממונה שמי שרצה סוכר, הניגש אליו והוא מקבל חתיכת סוכר. בבוקר, נו, זה הזמן ששותים תה, היה תור, כולם עמדו בשורה לקבל את אותה קובייה. גם הילד, מורדכמן, היה שם, הוא גם קיבל חתיכת סוכר, אבל הוא רצה מאוד חתיכה נוספת. ילד. הוא אמר, אם הוא יבקש, לא ייתנו לו. אז הוא אמר לעצמו, אני אעמוד שוב בתור, אם המחלק לא יכיר אותי, לא יזכור אותי, אז אני אקבל, כולה רווח, המחיה. אם הוא יזהה, לא ייתן, מה כבר יכול להיות? אתם מבינים לבד שהבחור היה רעב, בקושי היה לו מה לאכול, כן? זה האוכל שהוא התקיים עליו, החתיכת סוכר הייתה ממש למשיב נפש. וכך הוא עשה, נעמד בתור, הגיע תורו, שיט היד, אבל הממונה בעל הסוכר, המורד הסוכר שחילק את זה, הכיר אותו. הוא זכר שהוא כבר קיבל. אז הוא לא שאל אותו שום שאלות, במקום לתת לו את אותו קובייה נוספת, פשוט נתן לו צירת לחי. ככה על הפנים. ואמר לו, אתה בא לגנוב? כן, טוב. סוגריים בו, אמר בספר החיור, שיר רובן, אמר רובן קרלינשטיין, ובסתם הוא היה השיט הגדול שנתן לו סתירה בפנים לעיני כולם. ילד קטן, מה הוא עשה, מה הוא חטא? טוב, הסתירה הזה נגע עד עם כליבו של הילד. ככה הלבינו את זנב ברבים, היה ילד עדין, עדין רך על איביו, בלי הורים, בלי משפחה. הוא ברח מהחדר אוכל, יצא לחורשה מחוץ לעיר, ושם הוא פרץ בבכי גדול. תחת אחד העצים, גם היה רעב, גם ספג ביזיונות, וגם עוד קיבל סתירה לעיני כולם. אפשר לחשוב שאני שודד. ואז הוא החליט שקיקה לו כל הקיצין, הוא חוזר, הולך לאכסניה, אוסף את החפצים וחוזר הביתה, לא נשאר אפילו יום אחד. לא יכול לסבול את זה יותר. זה לא בשבילו, יחזור הביתה, יהיה מה שיהיה. אבל מסביב הסיבות סיבב שיהודי אחד שמע כל בכי, ניגש אליו ושאל אותו, אינגלה, מה אתה בוכה? מה קרה? הוא התבייש לספר לו, מה הוא יגיד? שהוא קיבל סתירה בגלל שהוא ניסה לגנוב? אז הוא ניסה להתחמק, הוא אמר, לא שום דבר, שום כלום. אבל הוא היה עקשן, הוא אמר לה, אני לא עוזר אותך עד שאתה תספר לי, מה קרה, למה אתה בוכה? אז הוא אמר לו, אני מתגעגע הביתה. אז הוא שאל אותו, אם מתגעגעים הביתה בוכים כל כך חזק? טוב, לא הייתה לו ברירה, הוא סיפר את מה שקרה. כנראה שלאותו איש הייתה זכות גדולה. והוא אמר לו, איך קוראים לך? מורדכה, תשמע מורדכה. מורדכה, מהיום אתה בא לאכול בבית שלי יום יום, חוק ולא יעבור. טוב, מורדכה נרגע, הוא בא אליו, ונתן לו לאכול ככה יום יום. גם סוכר היה ברווח. ובזכות זה הוא נשאר, נשאר בישיבה. צמח ופרח. את הסיפור הזה סיפר מורדכי חמן בעצמו לילדים שלו. ככה ניצלתי, הוא היה אומר להם. אותו יהודי לא נספה בשואה, מתגורר בתל אביב, ומדי חג מורדכי והילדים היו באים לבקר אותו בבית. אבל נחשוב, אמר רב ראובן קרלינשטיין, איזה זכות עצומה יש לאותו יהודי בעולם האמת. איזה זכות. רב מורדכי עצמו, איזה תלמיד חכם שהוא גדל, בילדים שלו, כל אחד תלמיד חכמים. אם הוא לא מציל אותו, היה הולך לרחוב. זאת אומרת שאי אפשר לדעת עוד כמה אפשר לזכות. אז איך במה את זוכים? צריך זכות. רב מאיר שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר לנדיב שתרם את הבניין לישיבת חכמי לובלין. כאן עכשיו, אני לא כל כך מקנא בך. סוף כל סוף יש לך הרבה כבוד. עושים חלוקת הבית, ויהדות העולם רועשת. ואם יש לאדם הרבה כבוד, אז השכר נפגם במידה מסוימת. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אמר לו מאיר שפירא מלובלין. איזה מצווה גדולה עשית לפני זה, שהיא זאת שהביאה לך את הזכות לבנות את הבניין. סיים הרב קרנשטיין ואמר בשם רבי עזרא ברזיל, זכר צדיק לברכה. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו זוכרנו לזכויות. פלא, מה הבקשה הזאת? זוכרנו לזכויות? או שיהיה זכויות או שאין זכויות. השכר ינתן לפי זכויות, מה שאנחנו נתפל לגדות תפילה. אלא, כדי לזכות, צריך זכות קודמת, ועל זה אנחנו נתפלים, שהזכויות יעמדו לנו לזכות מחמתן. ואם עושים מצווה בשלמות לשם שמיים, שם השם, קדוש ברוך הוא מזכה. סיפור נפלא. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובד. הרויצה שהייתם ולא ייתנו אחרים. כשבנו את הבניין החדש של ישיבת בריסק ברחוב פינס בירושלים, אז קומה אחת התרמה על ידי משפחת רייכמן, שנייה על ידי משפחת שינקופ, ואילו הקומה השלישית היא נתרמה על ידי כל התלמידים במקורי בריסק, וזה על פי ההוראה של הבן של הגריצל הווייצ'יק, הבן של הבריסקרוב, שהוא לא הסכים בשום אופן לקבל סכומי עתק שרצו לתת כמה נדיב היום בשביל הקומה השלישית. היה לו נימוק, רבו ישראל. הוא אמר שצריך לזכות את הרבי במצווה כזאת חשובה. אז בעניין הזה יש פה סיפור יש מעשה נפלא שהתרחש עם הרמ"א, שכידוע, כך אומרים, יום פסירה שלו זה חל השבוע בל"ג בעומר. בעיר קרקו, איפה שהרמ"א היה, אז גר שם איזה יהודי שואב מים. היו מכנים אותו ינקי דר שיקר, יעקב השיקור. שמה, למה? בסוף כל שבוע, אחרי שהוא מקבל את המשכורת שלו, המשכורת השבועית, אז אני ניגש לחנות לקנות מת, מי דבש חרפים, כן, שחר. וככה מבזבז את כל הכסף. פעם אחת עמדה לי אישה ענייה ליד אותה חנות, התחיינה על נפשה. הלב של הילדים שאין להם כלום, כלום בשביל שבת. באותו שעה הגיע אותו שואב מים לקנות את השחר שלו. ומתוך מרירות, אז אותו אישה הצביעה את קולה והיא אמרה, הנה יעקב מתכוון לבזבז את כל הכסף של העלמד, שבאותו זמן אני מחוסר את כל, שאין לי אפילו כסף לנורות שבת. אותו שואב מים שמע את הדברים שלה, והם נכנסו לליבו, מיד תרם לה ממש סכום כסף גדול עבור כל הצרכים שהיה לה לשבת קודש. ומאז, ומשם הוא פנה על הבית שלו. הגיע הביתה, התמוטט ונפטר. מוצא שבס, הוא הופיע לפתע אותו ינקב לפני הרמור בבית, והוא אמר לו שהוא מוזמן לבוא לדינטור לפני בית דין של מעלה. הרמור עוד לא ידע שהוא נפטר, אז הוא חשב שזה אחד השיגנות של אותו שיקור העיר. סילק אותו מהבית. אבל אחרי זה הרמור חשב, איך הוא הצליח להיכנס לביתה, הרי הדלת הייתה סגורה. אז הוא יצא לברר, ואז נודע לו שהוא נפטר בערב שבת, והלוואה התקיימה לפני שבת. אז הרמור חזר הביתה בציפייה שאותו שואב מים מתגלה אליו שוב פעם, וככה היה. יעקב חזר ואמר לרמור שהוא מוזמן על ידי בית דין של מעלה. והפעם הוא גילה לו שכיוון שהוא נתן צדקה לאותו אישה בערב שבת, אז הוא גרם לו זכות גדולה בשמיים, ולכן מינו אותו להיות שליח להזמין את הרמור. אז הרמ"א שאל אותו מה התביעה שהוא מוזמן עליה לדין, אז הוא גילה לו שכיוון שכל צורכי הרבים הוא אוסף כסף ממקורביו, מדיבי לב שנשמעים לבקשות שלו, הוא לא פונה לכלל הציבור שייתן תרומות קטנות, וזו תביעה גדולה, כי הוא מונע את מצוות הצדוק מכלל ישראל. וצורכי הרבים זה לא חלק פרטי של כמה מנדיבים עשירים, אלא זה מוטל על כל הציבור. ואכן הרמ"א קיבל על עצמו לתקן את העניין הזה. עד כאן בעניין הזה. וחיום וכוחיכו ומוטו יודו והחזקת בוי. הבר הפרשם הביא סיפור שסיפר רמשלדו בצלוויציק, זה חסד לי כברוכה. סיפר שאבא שלו שלח אותו פעם הבריס קרוב להעביר את הסכום של כסף לאיש פלוני שהיה אני ואביון. אז הוא התנצל לבן רמשלדו ביד, הוא שאל אם אפשר לדחות את השליחות לזמן מאוחר יותר, כי זה, הוא יושב איזה שעה וחצי על סוגיה חמורה מאוד, שהוא ממש לא מצא בידיים ורגליים, הוא עכשיו מתחיל להבין אותה, אז הוא רוצה לסיים את הלימוד. ואחרי זה הוא יקיים את השליחות, ברצון רב. נענה בריסקרוב וסיפר לו על מי זה שהיה אצל אבא, זאת חיים בריסקרוב. ממש פעם ישבו באספה של רבנים גדולי הדור, בין הדיבורים התגלגלה שיחה אודות הגאון רבי לאון מייזל זכר צדיק לברכה. ואז נענה אחד מן היושבים והוא אמר, דיבר אמר בביטול על רבי לאון מייזל, שכיוון שעשה כל כך הרבה בצורכי ציבור, בצדקה וחסד, אז לא נשאר מנוסף החידושים. זאת אומרת שכוון לומר, שאם הוא עמד בחסדים, אז הוא עמד יותר, מחדש יותר. הבריסק הרוב שמע את זה, כשהרב מבריסק שמע את זה, סליחה, הוא נעמד על מקומו, ממש בתוך סערת רגשות והוא זעק, כשיהודי לומד תורה, ובאמצע הלימוד, מבקשים ממנו לעשות ליהודי איזה טובה, כמובן במקום שאי אפשר שמישהו אחר יעשה אותה. והוא דוחה אותם בטענה שלא יכול להפסיק ללימוד. אז גם כשהספר פתוח לפניו, אז הרי הוא כסגור, אמר רב חיים בריסק. אבל אם הוא סוגר את הספר והולך לסייע ליהודי, אז גם כשהספר סגור, אז הרי הוא כפתוח. ובזה הוא הזכה לצד דשמיה והתורה המתברכת אצלו. דף היום היא בהלוכה. אז אנחנו אוחזים בסימן שנחת, בסעיף תזיין, האם מותר לטלטל משקפיים שאחת הידיעות שלהם התפרקה? ומה דין טלטול בגד שהיה רטוב בכניסת שבת? נוכל לשמוע את התשובות ועוד עניינים של הדפיים בהלוכה בשלוחה אחת בשיעור הנפלא של רב אריה זילברשטיין שליט"א. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים בהלוכה. כלי שהתפרק ממנו חלק באופן שהכלי עדיין ראוי לשימוש, אבל השימוש הזה הוא לא נוח. אז חז"ל אסרו לטלטל את הכלי בשבת מחשש שהוא יטעה ויתקן אותו בשבת ויעבור על איסור מכה ופת ישו. בואי נה. ויש כמה אופנים שבהם חז"ל לא גזרו את האיסור הזה. למשל, אם החלק שהתפרק הוא נשבר באופן שאי אפשר להחזיר אותו, אלא צריך חלק חלופי. אם צריך חלק חלופי, אז בזה חז"ל לא חששו שהוא ימציא בשבת חלק חלופי, ולכן מותר לטלטל את הכלי. ובדומה לזה, אם החלק שהתפרק לא נמצא במקום, אז שוב פעם, לא, אם לא שייך לתקן את הכלי, אז חז"ל לא אסרו את הטלטול. עוד דוגמה, אם החלק התפרק לפני שבת, והוא השתמש בכלי פעם אחת בצורה הזאת לפני שבת, אז מותר לטלטל את הכלי בשבת, כי באופן זה אנחנו לא חושבים שהוא יכול לתקן אותו, כי כבר הוכח שהחיסרון של החלק לא מפריע לו עד כדי שהוא יטעה ויתקן אותו בשבת. יש עוד דוגמאות מעשיות לדבר הזה. משקפיים שהתפרק מהם הבורג, יצא אחד העדשות או אחד הידיות מהמקום, אז אסור להשתמש במשקפיים בשבת. בחשש שהוא יכניס את הבורג בחזרה, אבל אם הבורג נאבד ואין לו אפשרות לתקן את המשקפיים, או שאין לו כלי שיכול להבריג איתו את הבורג, אז יהיה מותר להשתמש במשקפיים. מברשת של מטאטא שהתפרקה מההברגה שלה למקל, יש מי שיתיר להשתמש במברשת בשבת ויש מי שאוסר. עגלה של תינוקות שהתפרק הגלגל, אסור לטלטל אותו בשבת, ויש אומרים שגם אם הגלגל לא יתפרק, אלא החיבור שלו יתרופף, גם אסור לטלטל את העגלה, ואם הגלגל מתפרק ברחוב, נחלקו הפוסקים אם מותר למי שמחזיק להמשיך לטלטל אותה עד שיגיע הביתה. חז"ל אסור לטלטל בשבת בגד שספוג במים, שהם אוהבו לסחוד אותו. ונחלקו הפוסקים בנוגע לבגד שהיה רטוב בכניסת השבת. יש אומרים שומה רטוב במידה של תופח על מנת להתפיח, זאת אומרת שמי שיגע באותו בגד, הוא ירטב. והוא ירטב, יכול להרטיב משהו אחר מהמגע שלו. אז אסור לטלטל אותו בשבת גם אחרי שהוא התייבש. על פי הכלל של דבר שהמוקצה בכניסת שבת, אז הוא מוקצה לכל השבת. ונחלקו הפוסקים לפי הדעה הזאת בנוגע לבגד שידוע בוודאות שהוא עתיד להתייבש בשבת, האם שם כן יהיה מותר לטלטל אותו כשהוא מתייבש? כשהוא מסופק, אם הבגד היה רטוב בכניסת שבת, במידה של תופח למנות להצפיח, מותר לטלטל אותו. ויש אומרים שאין דין של איסור טלטול כזה, שאין איסור טלטול כדין טלטול מוקצה, ולמרות שהיה אסור לטלטל בכניסת השבת, מותר לטלטל אותו אחרי שהוא התייבש. עד כאן בדפיים בהלוכה מה שנלמד היום. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול, דיברנו על תווי כביסה עבור מי שמשתמש בהם רק לתליה של כביסה. אז ממילא הם נחשבים כלי שמלאכת לאיסור, לתליה כביסה זו פעולה שאסורה בשבת מדרבנן. מותר להוציא בשבת קוץ שנדחף באור, גם אם לא ניתן להוציא אותו, אלא בצורה שהיא תגרום יציאה של דם. אבל אם אפשר להוציא באופן שלא יגרום בוודאות להוצאה של דם, אפשר כן להוציא אותו בכזה אופן. סוכריה שהעטיפה שלה דבוקה בה, אפשר להסיר ממנה את העטיפה כשהוא חפץ לאכול את הסוכריה. אבל סוכריה שהעטיפה לא דבוקה בה, מותר להסיר ממנה את העטיפה גם שלא בשעת האכילה. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. סליחה, מה שלמדנו אתמול. בוא נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם אישה חייבת בברכת מאורע האש במוצאי שבת? נשים חייבות בכל דיני שבת כמו הנשים, ולכן הן חייבות בקידוש ובהבדלה, למרות שהן מצוות שהזמן, שהן מצוות שהזמן גרומה. ויש אומרים שנשים פטורות מהבדלה, כיוון שהיא מצווה שהזמן גרומה, שמתקיימת בימות החול, והיא לא נכללת בדיני השבת. ולדעת הרמ"א, צריך להחמיר שאישה לא תבדיל בעצמה, אלא תשמע מפי איש. וגם לדעת המחייבים, קרוב לוודאי שהאישה פטורה בברכת מאורי האש, כיוון שהברכה הזאת בוודאי לא שייכת לשבת, אלא תקנו אותה לזכר בריאת האור במוצאי שבת, ממצווה שהזמן גרומת. ובניגוד לברכות היין והבשמים, הברכה הזאת היא לא ברכת הנהנים, כך שאסור לומר אותה ללא חובה. עד כאן בעניין הזה. דף רעי מבבלי, כיצד תיקן מלך פרס את הבנתו של היהודי, והאם הכהנים בעבודה שלהם מניחים כפילים, והאם אבין חוסץ? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת סבוכים דף יוצאת. ואתם יודעים כבר שבשילוחה 2, אתם יכולים להקשיב לשיעור הנפלא של רבי אליה אורנשטיין ולרוות רוב נחת. יש לנו פה את האלון הנפלא מכותלי בית הדין. אנחנו מוציגים פה איזו שאלה, את התשובה תוכלו לראות באלון עצמו, או להוריד אותו בקישור שמצורף לפותח בכל יום. והנידון פה על רובין ושימון, שני ידידים ותיקים, יושבים ביחד בבית הכנסת, באותו ספסל, שנים רבות. הם ביחד שומעים את השיעור של הדף היומי. אחרי השיעור נשארים בבית הכנסת, דנים עם הרב ועוד נושאים מעניינים, הערות צדדיות וכו' וכו'. הרב מגיד שיעור, תלמיד חוכם, פיקח, הקנו לו שם טוב. כששמעו את אחד מהחברים מתייעץ של הרב על השתתפות במכירה סינית של ארגון ישיבות בין הזמנים בעיר מגוריהם, אז הם התקרבו גם והקשיבו. ואז הם שומעים שהרב אומר לו, מכירה סינית, למרות שככה קוראים לה, זה לא מכירה לכל דבר. זאת אומרת שאחד שקונה כרטיס לרכוש מוצר מסוים מהקטלוג של המכירה הסינית, אין פירושה שיש תחרות בין הרוכשים על הזכות לקבל את המוצר היקר במחיר מגוחך של 20 או 30 שקל וכדומה. אלא מדובר על הגרלה לכל דבר. הגרלה שמפוצלת להרבה הגרלות. אבל אמר אותו רב, אין דרכה שתורה נוחה בדרך כלל מהגרלות כלשהן משתתפות בהן. ודאי שאין כל היגיון כלכלי להשקיע סכומים כלשהן בכרטיס שמעניק סיכוי זהום לזכייה. וששוויו הכלכלי האמיתי, אם נשאל מומחים, נמוך. עשרות מונים מהמחיר שמבקשים עליו. למרות זאת, לשאלתך אומר להם אגיד שיעור, אני חושב שאם תיתן את התרומה בתור תרומה, אז התרומה מעולה, תרומה מעולה משובחת, שכן אם, כי זה מהווה למעשה צדוקה לתלמידי חכמים, בני ישיבות, שאין להם הכנסה מרובה. בשבימי בין הזמן הם בוחרים להמשיך ולהתייגע על התורה ועל העבודה. וזו למעשה, זו למעשה הצדקה משובחת, כי ניתן בדרך כבוד, כמלגה ושכר על הלימודים, בעוד שבפעל ברור שהתרומה לאברכים יצדקה לכל דבר וממש מתן בסתר. אם תתרום במחשבה כזו, סיים הרב, הרי שכרטיסי הגרלה הסינית יגיעו לידך כהטבה נחמדה בלתי מזכה, ואם לא תזכה לא תתאכזב. ואם תזכה, נו, אני משגר לך את ברכותיי. אז תוכלו להמשיך לקרוא את השאלה ואת הנידון באלון המדובר. כותלי בית הדין. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ חיים יומי, החפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד הימי בספר חפץ חיים. אנחנו אוחזים בכלל ת' בהלכות רכילות. תחילת הכלל. הכלל עוסק באופני היתר לספר רכילות לתועלת. ובחמישה תנאים שמדרשים ליתר הזה. כפי שעולה מדברי החובץ חיים, במקרה של תועלת זה לא רק אתר, אלא חובה, חובה לספר. לא יישא מגלדם רעכו. זאת אומרת שאדם לא יכול לפתור את עצמו בכאלה מקרים מהחובה להציל את השני מנזק, בטענה שהוא לא רוצה להיכנס לשפשיסו. אלא הוא צריך לעיין את תל ואופני היתר, ולבדוק אם הוא צריך לספר, ואיך לעשות את זה. בביאור מוספי שבמורד דירשו, מציינים שמלשון החובץ חיים בסעיף הזה משמע, שאם אין ודאות, אלא רק ספק שיצא מזה דבר רע, אז לא צריך לספר. החלקס בניומין כתב שזה רק שאין חיוב לספר. אבל במקום שלא ידוע בוודאות, אלא רק שבא מאחרים, שם לא נאמר לו שם זה לדמרי איכו. אבל מכל מקום הוא כותב שמותר לספר את זה אלא שהוא אומר שהוא לא בטוח בצדקת הדברים. ובביאור מוסופים מרחיבים מאוד, תראו שם ותרבו נחת, אם יש ספק שיסה בכלל תועלת מהסיפור. עוד מובא בביאור מוסופים שבמקום שיפסיד את הפרנסה, אם הוא יספר לשנר על תועלת, לתועלת הצלת חברו, אז הגמור הוא מציע, אומרת שעבדתו קודרת לעבדת חברו, אז אם אלו לא צריך לגלות. וכן להימנע מלספר לתועלת מחשש שאם יוודע שהוא גילה, אז יביא למחלוק את המשפחה. אז זה עצמו מנגרח קניאבסקי שהתנהג בשבע על טייסה. ומה הדינור של סיפור לשנור על אבא או רבו לתועלת? אז גם בביאור מוסופים מביאים את דברי הגוי רבניסים קרליץ להתאשם אותה, וגם בספר חסידים מבואר שאדם שיודע שההורים שלו לא נוהגים בנאמנות ופקדונות שמופקדים אצלם, הוא צריך להודיע למפקיד. אלא שיהיה המפקיד חכם והגון, יגלה לו את האמת. אבל אם אותו מפקיד לא חכם והגון לגלות לו, אז רק יגיד לו שלא ייתן להם. לספר החילות כדי להציל את עצמו זה גם נחשב כסיפור לתועלת, כמו שאנחנו בצחיים אמר ליל, אבל זה רק כשהסיפור על מי שגרם לו את העוול. אבל באופן שאין תועלת בעצם הסיפור, אלא רק מה, רק שהמעביד של אדם רוצה לפטר אותו, אם לא יספר מי עשה דבר מסוים, והסיפור מועיל לו שהוא לא יפוטר, אז זה כדי אנחנו מצחיים שאסור לספר מי עשה את זה, בגלל שאין תועלת בעצם הידיעה מי עשה את זה. עד כאן, העלון הנפלא, המדור הנפלא, חופץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר יומי, מתוך לימוד ספרי החופץ חיים, תורת הבית פרק י' ג', אומר החופץ חיים בעניין תשובה, לא מספיק שהוא לא יעשה את העברה עוד פעם. הוא צריך לחזור בתשובה לפני השם, להתוודות, להתחרט, ולקבל שהוא לא ישוב לכסלה עוד. ואומר החופץ חיים שיזדרז בזה ולא יאחר. שמה תזדמן איזו סיבה שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. ואומר החופץ חיים שהליחור התשובה עצמו, גם על זה הוא יענש, שהוא מאחר לחזור את התשובה. ומאיפה הוא למד את זה? והראיה ממה שכתוב בגמורה, שגרים מעונים בזמן הזה, בזמן הגמורה, בגלל שהם השתאו מלהיכנס תחת השכינה. והרי שאפילו גוי, אומר החופץ חיים, שאפילו גוי שלא מחויב מן התורה להתגייר, מכל מקום, כשעלה בדעתו להיות שומר תורת השם ולהיות נלווה אליו, לא היה לו להתאחר. על אחת כמה וכמה, אומר החופץ חיים, יהודי, ועמד אל הר סיני ואמר לו סבן נשמע, שאין לו לאחר לחזור לפני השם. וכמו שאחד סוחרים אותו לסחוב מסע לבית של ראובן. מיד שהוא מגיע לבית שלו, בצד הראשון לבית, מיד הוא מוריד את המסע. לא מחכה. אותו דבר אומר רבי חיים מסיים, שהאדם צריך לדעת שהאבונות הן כמסע כבד על נפשו, ואין להשות כמו החתומה על עצמו. עד כאן המדור הנפלא המוסר היום. ולסיום, וכי יום וכחיכו, יש לנו פה סיפור נפלא על רבי הולד שטיימן, מתוך הספר רבי הולד. הסיפור על אותו שנה שהראה משבר כספי גדול בארצות הברית, שרבים רבים מהעשירים הפסידו חלקים גדולים מהכסף שהיה להם. ונכנסו שני יהודים לחדרו של רבינו ושאלו אותו, מה המבט הנכון על אותו משבר כלכלי שבכל העולם? מה הלקח? וישיב הרב שטיימן, נסתום דרכי השם. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, מלבד מה שכתוב מפורש. וזה נוגע לנו. כתוב בספר חסידים שמי שמעורבת בנכסיו, פרוטה של ריבית או פרוטה של גזל, אפילו של אקו, שהגזל אקו מסור מן התורה, מפסיד את כל ממונו. והדבר נכון, רבותיי, לא רק לגבי זה שלוקח, שגזל או שלקח את הריבית, אלא כל מי שהכסף לא מגיע אליו, זה מחלה את הכל. וכמה פעמים הזכיר רבנו בקיים את דברי הספר החסידים, את דברי הספר החסידים האלו, ואמר, מה הפלא שאנשים מפסידים מיליוני דולרים, הרי יש הרבה מורה סתר וגזל וריבית, רחמון הליצה נכשלים בזה. פעם שמעו את אחד מבני ביתו של רבינו, אומר לעשיר שירד מחסם את דברי הספר חסידים, והעשיר הגיב את הקיפות שגזל, אין מלחסים שלי שום גזל. ואז אמר לו רבינו שריבית היא גם גזל. ואז השיר לחש לאותו בן בית שפעם משעת מצוקה עסקית לקח הלוואה גדולה בריבית קפיצה ממש השם לרחל. ההבדל בין ניסיון של גזל בדורות עברו לזה שבדור שלנו עצום. פעם החייטים היו חשודים שהם גונבים מהבת שניתן להם לספירה, סנדלרים מהאור שנתנו להם. ברוסיה היו יהודים שנוסעים ברכבות בלי לשלם מחיר מלא. היו משחדים את הפקיד בסכום קטן שיכנס לכיס וכך הוא העלים מים. גזל עקום שאסור על פי דין. אבל מבחינה אחת גזלה הזו קלה יותר, כי אין אליה חיוב השווה, והוא לא יאלץ לשוב בגלגול רחמנא ליצלן. והנה, אף העבירות החמורות על ידי איסור גנום נתנקים מהן, אבל מעוון גזל, אפילו ששבט רותה לא יכול לצאת נקי עד שהוא יחזור בגלגול ויחזיר את הגזלה. ומי יגיד שהוא נקי מגזל? בפרט בישיבות שחושבים שמותר לקחת אוכל מהמטבח בלי רשות. וכשגזלן חוזר בגלגול, מחזירים גם את הנגזל כדי שהוא יוכל להחזיר. ואם כן מישהו מגזל מישיבה, את מי יחזירו אותו בתור הנגזל? יש סיפור על רבי לדושניצר, שהיה צדיק גדול, היה לו פרדס בפתח תקווה. וכשהוא רצה למכור אותו, הוא היה מונע את כל החסרונות בפני כל מי שבא לקנות אותו. ממילא אף אחד לא רוצה את הפרדס. עד שבסוף הוא צריך למכור, גם צמא יפה. אבל היום כולם מחפים על החסרונות. גם בעסקי מכירה וקנייה, הרי יש בזה סרח של גזל, אותו דבר בשידוכים. אמנם בשידוכים יש קצת יותר, כי הרבה פעמים אם יגיד עליהם שדח הוא איזשהו חלש בדבר פלוני, אז עולים לחשוב שהמצב הרבה יותר גרוע והוא רק פעמי. אסר בשביל שתישא אשר. אמר פעם מאורן הרב שטיימן, שהרבה פעמים אני שואל אנשים דברים, אם מקפידים להפריש מכספי מעשר, מהכספים שליחה, מהכספים שלהם, מה זה חומש? אז הם אומרים, ודאי, ודאי שכן, אבל כשהם בודקים באמת, הם בדרך כלל מגלים שהם לא מגיעים למייסר, כי הם מחבר לא לחוימש. אברך תמיד חוכם סיפר שהוא שמע את רבינו מעורר איזה שוט בני על מייסר כסופים. שאל אותו את המעשר, אמר לו, בוודאי. שאל אותו, כמה נתת עד היום? הוא חשב דקה, והוא אמר, מיליון דולר. אז שאל אותו, כמה הרווחת עד היום? רק 10 מיליון. אז אמר לו אותו עשיר, לא, מה פתאום, הרבה יותר, אמר לו במבוכה. לא נתן מייסר. היה איזה קבוצה של עשירים שכמעט כולם ירדו מהנכסים ונכנסו לפני מאורן הרב שטיימן. ותיארו את מעשי הצדוקה, החסד שהרבו בימי עושרם, והתעוננו על המצב העגום שלהם עכשיו. רבנו התייחס אליהם בהוקרה ובחיבה גלויה, אבל הוא הכריז, יקום כאן אחד שהקפיד מאז ומתמיד על מייסר כסופים. ומאז הוא תמיד אני מתכוון לא רק כשהעסקים היו בשיא הפריחה, אלא גם בתקופות של שפל. יקום אחד כזה ויגיד שעם כל זאת הוא יפסיד עכשיו בנפילות הגדולות של הבורסה. ואז קם אחד המחכים ואמר, אני באמת הקפדתי, זה באמת לא נפלתי. כמה פעמים הוא יעץ לגבירים שיתנו כמה שיותר צדוקה בחיים, כי המציאות מוכיחה שכשאדם ישאיר לך הרבה כסף, אז יצא חלציו מעשים סונים זה לזה. ואומנם יש כותבים בצבוע לחלק את צדוקה, אבל גם לזה צריך חכמי שמיים מרובים שיקמו את דברי האמת. והרב שטיימן היה רגיל לספר את הסיפור של הנגיד הגדול, רבי יעקב ברוידה, זה שהקים את שכונת בתי ברוידה, שכדי להבטיח את מילוי רצונו לחלק את כל כספו לישיבות, הייתה בצבא שהוא מנה את החפץ חיים, את הבריסקר, את חיים בריסקר, לאפוטרופסים על הממון. ועם כל זאת, הקרובים ערערו על הצוואה ברכוס, הטענה שאולי היה שפוי בגלל שהוא כתב את הצוואה, הרי זה יכול להיות שהוא הוריש את כל הכספו לישיבות, והוא לא השאיר כלום לשערי בשרו. והשופטים קיבלו את הטיימה, ולישיבות לא נשאר פרוטה מהכס. עד כמה הדברים הנפלאים בעניין מעשר כסופים, שהיו אצל הרב שטיינה. ולשים רבותיי, מדור התחזקות יומית, בספר בלבוב עם משכן אבנה, כתוב שבגן עדן אין שום הכרח שאדם ישב עם אבא שלו, עם הבן שלו, רק עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם המשפחה הוא קשר, אבל יבוא היום והוא ינתק. אבל הקשר עם הקדוש ברוך הוא קשר נצחי, והוא אף פה לא מתנתק. מי שרוצה ידיד אמיתי, שיקח את הקדוש ברוך הוא לידיד שלו. הקדוש ברוך הוא ידיד שלו בכל מקום ולנצח. תודה להם כן רבותיי, לחפש תמיד, לחזק את הקשר עם הרבוני של עולם. איך? על ידי עשיית רצונו בלימוד התורה וקיום מצוות. עד כאן דברינו להיום רבותיי. שיהיה לכולכם המשך יום נפלא, הצלחה בכל העניינים. יום בלילה, ל"ג בעומר, שנזכה לאור התורה, לאור התורה שהתגלה ביום גדול זה. הרבה הצלחה וכל טוב.